וכשיתמלא הרעיון. הרעיון של מי? רעיון הכוונה המחשבה, כן? המילה רעיון בימינו הוא שום דבר שעולה לי על הדעת. איזה רעיון יפה. אבל בשפה הרבנית רעיון זה מחשבה. אנחנו בעמוד קופטת זין באורות. קופטת זין זה אחרי קופטת וב. זה לפני קופיות זין. הנה. וכשיתמלא הרעיון. כמו שהמחשבה תתמלא. מההשפעה המאוחדת התמימה של אלה האידאות. מה זה אלה האידאות? איזה? לא נכון. האלוהית, הלאומית והדתית. הרי במהלך הדורות נולדה, אפשר לומר, אידאה נוספת, האידאה הדתית, החל מימי בית שני, והיא לא מתבטלת, אלא היא נכללת. כן? היא מתכללת בתוך הכלל של האידאה האלוהית והלאומית ביחד. כן? איפה האידאה האוניברסלית? תגיד אתה. יפה, אמרת נכון, באלוהית. נכון? וכשיתמלא הרעיון מההשפעה המאוחדת התמימה של אלה האידאות, ויתיישב במנוחתו לבוא לכלל חשבון ברור בצלול, אז יתגלה אורה, האור שלה, כן, ההשפעה, של, האור של ההשפעה, על כל הליכות החיים של דת משה ויהודית. כלומר, גם הדברים הפרטיים של הלכה מצומצמת לכאורה, גם כל אלה יקבלו את ההערה של האידאה האלוהית והלאומית כאחד. על כל המצוות שבתורה ופרטיהן ודקדוקי שמירתן, בכבוד וכוונה רצויה. בייחוד, באותן המצוות שאינן עומדות ביחס ישר עם המוסר האנושי הכללי הגלוי, שההשלמה האוניברסלית לא תבקש את תפקידן, ולפעמים גם נדמה שתדחה אותן כשלא יתגלה מאורן. במצוות האלו השמעיות, כלומר אותן מצוות שנראה שזה סתם פולחן מיושן, דווקא שם יגלה ויעיר האור האלוהי, שהוא באמת כללי ונערג מכל נפש יפה, הגנוז בתוכן, בתוכיות הרוחנית, המגמתית, של הטבע הלאומי המיוחד לעומתנו בצביונה, לאחר שהאורגן הרוחני כולו, עם הרגשותיו הנפשיות והגופניות, מתקשרים עם ההשפעה הכללית הזאת, לא, בצביונה, אולי נפסיק כאן, כן. זאת אומרת, שיש הרבה מעשים, אומרים ככה, יהדות זה יפה, אני ממש אוהב את זה שהיהדות אומרת לא תרצח. זה נחמד. אבל זה שהיהדות אומרת לא ללבוש שעטנז, אני לא מבין. זה נראה לי רחוק. כן? אין פה שום צורך בהשלמה האוניברסלית וכדומה. זה נראה רחוק מן ההיגיון ומן הצורך של נפש האדם. כן? אז דווקא כשתאחדנה האידאות, אז ההשפעה של האלוהית והלאומית על המעשים הפרטיים השימיים תתגלה בכל הודעה. כן, בבקשה. דת משה ויהודית זה ביטוי מהמשנה. למשל, יש בגבי דיני כתובה. אם אישה עוברת על דת משה, או אם עוברת על דת יהודית. דת משה זה מצוות. דת יהודית זה מנהגי ישראל. כן? אז יש לך דת משה ויהודית, אז דת יהודית זה דברים פרטיים קטנים שלכאורה בתורה לא כתובים במפורש. כן. להוריד את זה? ככה? בסדר. טוב. בסדר. למשל, בין נשאלת השאלה, למה שאני לא אלבש שעטנז? למה מבלבלים לי את המוח? יש לי סוודר יפה, והוא ארוג עם חוט של פשטן. זה ישנה משהו בהשלמה האוניברסלית, אם אני אלבש את זה? זה לא טובה, נכון? האמת היא, שאם עושים חשבון, זה בכלל לא שאלה. הרי עבור יוצאי מצרים, האיסור ללבוש צמר ופשטין היה מובן, והמשמעות שלו קפצה לעיניים. נכון? כי הרי המצרים הקדומים לבשו פשטן. והשמים, רועי הצון, היו לובשים צמר. אז כשהתורה אומרת לא ללבוש צמר ופשטים יחדיו, אז כל אחד מבין שהמצריות והעבריות זה לא הולך ביחד. נכון? זה דבר פשוט. אבל נגיד אנחנו כבר רחוקים מאותם הימים שבהם הלבוש הפשטני היה מצרי והלבוש הצמרי היה עברי. אז מה זה אומר עבור הדורות הבאים? אז זה אומר שלא לערב את החי עם הצומח. והייתי אומר, כשאני גוזז את הצמר של הכבש, אני עושה פעולה שיש בה אבק, ריח כזה של גזל. זה ממש לא גזל, כי זה הכבש שלי. אבל כאילו גזלתי את העטיפה, את המעיל הטבעי של הכבש ממנו, ואז יש איזה קושי מוסרי בדבר. והקושי המוסרי מובלט כשאני מערב את זה עם הפשטן שבו אין אותו גזל. מובן? מה שאני אומר, כשאני לובש הצמר לבדו, אין הבלטה של ההפרש המוסרי. אז אם ככה, יש לקח מוסרי גדול מאוד באיסור לבישת שעטנז, גם מבחינה אוניברסלית מוסרית. מובן? מה?
תגיד בגד אור זה יותר מסובך.
בגד אור? כן, זה עוד יותר מסובך. אתה צודק, ללבוש בגד מאור זה עוד יותר מסובך. כן, איך אפשר לשחוט בהמה כדי שאני אחסה את עצמי? ממש לא בסדר. לכן יש שלא מברכים שחיינו על נעליים. ואפילו לא אומרים תתחדש, כי אז צריך לשחוט עוד פרה. לכן יש כאלה גם שמקפידים, אפילו חגורת אור לא לשים ביום הכיפורים, למרות שזה לא בכלל נעל. כן, אבל כדי לא לבוא עם כתרוג לפני הבורא, יש כל מיני דברים כאלה. נכון. אז מה? אז אנחנו כאן לא נכנסים עכשיו ליישוב הפרטים של כל המצוות. אנחנו פה לוקחים את העיקרון. מה שהרב רוצה ללמד אותנו? הוא רוצה ללמד אותנו באופן עקרוני, שבהתאחדות האידאות, אותם הפרטים בעלי אופי פולחני פולקלוריסטי נמוך, אותם הפרטים דווקא יקבלו ערך אוניברסלי גדול. אני רוצה למשל, הדוגמה שאני רגיל להביא על גבי הנחת תפילין, נכון? פעם היית אומר למישהו, תראה, כדאי לך להניח תפילין, כי אם תעשה את זה, תקבל עולם הבא. כן, אתה מקיים מצוות הקדוש ברוך הוא, מצוותו של הקדוש ברוך הוא, אז אתה מקבל עולם הבא, זה כדאי לך. בימינו, אתה אומר לבן אדם, תניח תפילין בשביל העולם הבא, הוא אומר, מה זה האגואיזם הרוחני הזה? אני לא מניח תפילין, כל זמן שאתה לא מוכיח לי, שזה יפתור את בעיית הרעב בעולם. אם זה לא פותר את בעיית הרעב בעולם, מדוע שאני אעשה את זה? אני מתעניין בדברים כלליים, לא בעניינים פרטיים. כן, זו הטענה המצויה לפעמים היום. זה מה שהרב אומר, שההשלמה האוניברסלית לא גלויה שם. מצד האמת, אין דבר שיפתור את בעיית הרב בעולם יותר מהנחת תפילין. אתם יודעים למה? כי מדוע באמת יש רב בעולם? אתם יודעים למה יש רב בעולם? בגלל, הרי יש מספיק כסף. יש היום מספיק כסף כדי להפוך את כל העולם כולו לגן עדן, שבו לכולם יש מה לאכול, כולם יקבלו השכלה, ויהיה נחמד, בריאות, הכל. יש כל הכסף שצריך. אז למה הכסף לא מושקע שם?
כבוד, תאווה.
כן, בגלל, במלחמה. כן, כבוד, תאווה, קנאה. במיוחד המלחמות. כן? כלומר, המון המון כסף מושקע באיך להשמיד את חברו. נשאלת השאלה, מדוע בני אדם, נכון יש יצרים, אבל למה בני אדם נותנים ליצרים לשלוט בכיפה? ולא לתיקון המוסרי, לטוב? התשובה היא פשוטה. בני אדם פסימים. הם אינם מאמינים שהיצר הטוב יכול לגבור על היצר הרע. לכן הם משקיעים הרבה בכוחות של היצר הרע. ומדוע הם אינם מאמינים בזה? בגלל שמעולם לא חוו חוויה ודאית של חירות. כן? צריך חירות. בגלל שמעולם לא ראו שהיצר הרע איננו שולט באדם, שכוחות הטבע אינם שולטים. אבל יציאת מצרים הייתה הבירור העובדתי בהיסטוריה, שהאדם הוא בן חורין באמת. כי אפשר להתגבר על הדטרמיניזם הטבעי, יש ניסים. אפשר לצאת מעבדות לחירות, זה אפשרי. אז זה מה שנותן את התקווה לזה שבני האדם ישקיעו את המאמצים שלהם בפתרון בעיית הרעב, באמת. ומה מזכיר לנו, מה נוטע בתודעה שלנו את יציאת מצרים? הנחת התפילין יום יום. כן? כי הרי למה מניחים תפילין? זכר ליציאת מצרים, כדי לזכור את זה. זאת אומרת שהנחת התפילין היא חיונית ביותר לתיקון אמיתי של בעיית הרעב בעולם, יותר מכל משלוח מיידי של מזון מטעם האום לסומליה. מובן? ואז באמת, אם מבינים את זה, רצים להניח תפילין. כן, רק שנייה. למה הרב משתמש במילים לא עזיות? אנחנו בארץ הקודש, וצריך לקדש את השפה העברית, ולא הנוצרית הלועזית. אז יש לי שאלה עליך, מדוע התורה משתמשת במילים לא עזיות? למשל, ממינו אש דת לאמו. דת זאת מילה פרסית. כמו כן, מדוע התורה משתמשת במילה ארמית? והנה עלי זית טרף בפיה. טרף זה עלי בארמית. כן? ומדוע התורה, מדוע התנך משתמש במילים יווניות? למשל, אפיריון עשה לו המלך שלמה מעצי הלבנון. ומדוע במילה פרסית כמו פרדס? כן? מה? חודשי השנה בבליים בכלל. ומדוע בכלל השמות של אבותינו הם שמות גויים? למשל, משה, פנחס, אהרון, שכל אלה הם מילים מצריות. איך אפשר? כן? איך התורה עושה את זה? איך חז"ל משתמשים במילים לטיניות ויווניות? לרוב. למשל, אין צדין את הביברין ביום טוב. מה זה ביברין? ויווריום. כן? ויווריום. איך אתה אומר, לבלר, של מי שכותב ספרי תורה, לבלר, ליבלריוס, בלטינית. פלטרין, משון פלטריום. כן? מה זה הדברים האלה? איך חז"ל לא מתביישים להשתמש במילים כאלה? אנחנו צריכים לקדש את השפה העברית. המילה פנס היא מילה יוונית, המילה אוויר מילה יוונית. אתה יודע שרשי, במקום שבו הגמרא אומרת אוויר, רשי מפרש רוח. כי זאת מילה יוונית, אירוס. כן? אז איך? אז אם גדולי אבותינו ורבותינו, נביאים ותנאים ואמוראים, אם ששו במילים לועזיות, אז כנראה שזה בסדר להשתמש במילים לועזיות. הם נקלטים לתוך מעמקי לשון הקודש. אין שום בעיה. במיוחד שהמילים הלועזיות נושאות בתוכן גם הסברה. יש איזה הקשרים תרבותיים, פילוסופיים, שקשורים למילים האלה. אז בבקשה, לא להתנגד לזה שאני משתמש במילים לועזיות. בסדר. לא משנה, זה יש לזה מקום. כן, טוב.
שם המאמר.
מה? למהלך האידאות בישראל. כן, מאיפה הוא לקח את זה, אה? כן. גם הרב קוק אגב משתמש במילים לועזיות. כן, בבקשה.
אני מקווה הרב, אז זה יתייחס. אנחנו גם מסתכלים על כל העולם. גם אנחנו לא מתחשבים ברב. אתה בבית שם פלדלת, אתה שם שרוקים, אתה עושה ביטוח חיים, אתה עושה ביטוח לאוטו, עושה הכל.
נכון, זאת אומרת, אם לא הייתי צריך לשים פלדלת, ולא הייתי צריך לשים סורגים, ולא הייתי צריך לעשות ביטוח, זאת אומרת, אם העולם היה נחמד וטוב, אז באמת, כן, כן, אתה צודק, אתה צודק, לחלוטין. השאלה היא, מה גרם לכל זה? כל זה התגברות הרשע. אז כיוון שיש רשע, צריך להתגונן מפני הרשע, אז משקיעים בזה הרבה. הרבה משאבים. את אותם משאבים היה אפשר איתם להאכיל את הרעבים. ברור, אתה צודק. מקבל, כן.
הרב, האם באמת ליהדות יכול להיות מסר אוניברסלי שאנחנו מוצאים במקורות כל מיני ביטויים, כמו למשל שעל הגויים אפילו לא חל שם אדם, או כל מיני דברים כאלה שיוצרים איזושהי מורכבות מסוימת בין הזהות היהודית הספציפית לבין שאר העמים שסביבנו?
האם אפשר לומר שיש ליהדות מסר אוניברסלי? זה מה שאתה שואל. ואני שואל איזה מסר יש ליהדות שהוא לא אוניברסלי. והלא, כבר בראשית הופעת האומה, אברהם אבינו, שמעת עליו? הדבר הראשון שנאמר לו, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך ושכה לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, מלכתחילה, הקמת הזהות הלאומית של ישראל היא לשם תיקון העולם. ואפילו היהודי החי ביחסי עוינות ושנאה כלפי הגויים, אומר בסוף תפילת שחרית ומנחה וערבית שלו, עלינו לשבח. על כן נקווה לך, לראות מהרה בתפארת וזר, יכירו וידעו כל יושבי תבל, לתקן עולם במלכות שדי. בסדר? יותר מזה, אנחנו אומרים כל יום, פעמיים באהבה, פסוק, שמתאר את השאיפה האוניברסלית הזאת, וזה מצווה מן התורה. שמע ישראל, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי הגויים, עתיד להיות השם אחד לכל הגויים. שנאמר ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ונאמר כי אז יהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. מי מפרש כך את שמע ישראל? רשי. זה הפירוש של רשי על המקום. זאת אומרת שאני לא מצליח להבין איפה מצאת ביהדות רעיון שהוא לא אוניברסלי. אז זאת אומרת, ברגע שהבנת שהמסגרת הכוללת היא אוניברסלית, אז ממילא אתה מבין שכל פרט צריך להיות מובן ביחס לאותה המגמה. זאת אומרת, גם פרט של פרט קסנופובי, דהיינו של שנאת זרים, כל פרט של עוינות או של אפליה צריך להיות מובן לאור המגמה הזאת. כלומר, למשל אני רואה מכלול של הוראות בתורה, ואני לא יודע לאן הכיוון. אז אני צריך קודם כל לדעת מהו הכיוון הכולל. הכיוון הכולל הוא תיקון עולם מלכות שדי. כדי לתקן עולם מלכות שדי, יש דברים שנראים סותרים. בסדר? למשל, המאמר שאתה הבאת, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם, הבריאות, ואין אומות העולם קרויים אדם. אני זוכר שבזמנו, מלבן מה, המחלוקת בין רש"י לרבנו תם מסביב, אתה מכיר אותה בוודאי. כן, זה חשוב להבין, אבל לא משנה. פעם אני זוכר ששאלתי את אברהם לבני, זכרונו לברכה. אתה יודע מי זה אברהם לבני? אברהם לבני היה יהודי מיוחד במינו, שהתגייר אגב, הוא לא התחיל כיהודי, הוא היה פילוסוף, ופילוסוף קתולי, נוצרי. אחרי השואה הוא עבר מהפכה רוחנית, מוסרית, ואז הוא התגייר. התגייר, היה אחר כך תלמיד של הרב צבי יהודה קוק, ושל הרב הנזיר זצ"ל, והוא כתב ספר חשוב ביותר, שיבת ציון, נס לעמים, שבו הוא מסביר שהתקווה של האנושות זה מדינת ישראל. מסביר את זה בהרחבה, מתוך מגמה אוניברסלית מאוד מאוד רחבה. אז שאלתי אותו, איך אתה, שאתה כל כך אוניברסלי בתפיסה שלך, מסתדר עם המאמר, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם? ענה לי אברהם לבני, זה המאמר האוניברסלי ביותר שראיתי אי פעם. כי הוא בא לומר שהמגמה של עם ישראל היא האדם. ושזה כל כך מייחד אותנו, שאנחנו מוכרחים להתייחד בגלל היותנו כלליים. או נגיד את זה אחרת, היהודים הם בדיוק כמו כולם, אבל הם קצת יותר כמו כולם מכולם. הבנת? לא, זה באמת, זה ברצינות. זאת אומרת, לכן אפשר לומר, כשהתורה אומרת, אתם קרויים אדם ולא אומות העולם, הכוונה שאתם לוקחים ברצינות את הגורל של האדם, הכללי, בתור המטרה שלכם. ברור? ולכן גם, מובנים מהרקע הזה דברי רבנו תם. שרבנו תם מקשה, איך יכול להיות שמצד אחד הגמרא אומרת, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, זה רבי שמעון אמר. מצד שני רבי מאיר אומר, שאפילו נוכרי שעוסק בתורה, שהוא ככהן גדול, שנאמר אשר יעשה אותם האדם וחי בהם ולא נאמר ישראל. אז משמע שהאדם זה הגויים. עונה רבנו תם, שזו, יש הבדל בין אדם להאדם. כשאתה אומר אדם זה ישראל, כשאתה אומר האדם זה הגויים. כי הרי כתוב, אין אומות העולם קרויים אדם, אבל מה הם כן קרויים? קרויים האדם. מה ההבדל בין האדם לאדם? שאדם בלי הידיעה זה שם פרטי, כמו שאיציק, אלברט ודודו, או יולנדה, והאדם זה שם כללי, כאחד האדם. זאת אומרת, אצלנו כשם פרטי האומה נקראת אדם, זאת המגמה שלנו, ואצל האומות יש האדם. כך שאם תיקח את כל מרכיבי הזהות האנושית, דיינו, תעשה אינטגרל של כל הבדיחות על צוללות, יש בצוללת אחת אמריקאי ורוסי, וזה, תיקח את כל המרכיבים כולם, יצא לך, תערבב, יצא לך ישראל. בסדר? זאת אומרת, עכשיו, ההבנה הזאת, שכך צריך להבין את המאמרים האלה של חז"ל, שנראים לך כל כך סורטים את ההכרה האוניברסלית שלך. מאיפה זה נובע? מניין לי שאני מפרש נכון? מה שמפרש, הראיה שאני מפרש נכון, זה המסגרת הכוללת של היהדות, שהיא מלכתחילה לתיקון עולם מלכות שדי, ממילא גם הפרטים האלה מובנים בהקשר הזה. כולל ההלכות האוסרות להציל גוי בשבת וכדומה. בסדר? אוקיי. כן.
אני חוזר לטקסט.
כן.
הרב הוא כותב פה, במצוות השבח השמיעיות יגלה
ויועיל על יגלה. יגלה. כן, לא יגלה, אלא יגלה. כן, זה סביל.
מה שאני מבין, שדווקא במצוות השמיעיות, ומה שהרב פה עושה, זה בעצם מסביר את המצוות השמיעיות כשכליות. לדוגמה, השעת נס, כמו שהרב הוריד את זה, ולא העלה את זה לשמיעיות. משהו שלא מובן ואני עושה
כי יפה. אתה אומר לכאורה, ברגע שאני נותן הסבר לשמעיות, הן מפסיקות להיות שמעיות. וכאן הרב אומר שהן שמעיות. ואתה מבין ששמעיות זה מה שאני עושה למרות שאין לי הסבר, ולמרות שאולי אין הסבר, אלא כי כך השם אמר. ככה אתה מבין שמעיות. ככה באמת, בציבור הדתי רגילים להבין את המושג שמעי. ולכן חושבים ששמעלה יותר גדולה בלעשות דבר בלי להבין אותו, מאשר עם הבנה. נכון? אבל מה נעשה? שהרמב״ם לא הסביר כך את המושג שמעיות. אלא שמעיות זה מצוות שיש להם הסבר. אלא שההסבר איננו ראשוני. אני זקוק לאינפורמציה נוספת כדי להבין אותן. למשל, מה שהסברתי על שעת נז, הוא מובן רק אם אני מבין את הרקע ההיסטורי. שבמצרים התלבשו כך, בישראל התלבשו כך. אבל אם הרקע ההיסטורי הזה לא היה קיים, אז ההסבר לשימי גם כן לא היה קיים. מובן? לעומת זה לא תרצח, למשל, או מצוות צדקה, הן מצוות שהמשמעות הגלויה, המשמעות שלהם היא גלויה, באופן ראשוני, גם בלי הקשר היסטורי. מובן? טוב. בבקשה. אגב, יש לשים לב שחכמי הקבלה, למשל, הארי, למשל, הרבו מאוד לתת טעמים לכל המצוות כולן, ובכלל זה לשמעיות. נכון? אלא רק שהטעמים שלהם הם טעמים שהם צריכים בעצמם הבנה. כי הטעמים שנותנים המקובלים למצוות זה בנוי על מערכת מושגים שהיא צריכה בעצמה לימוד. כן, אז למה הזרה אומר דווקא בשמיות? כי השמיות, כיוון שהן לא מובנות באופן ראשוני, סימן שהן גונזות בתוכן אנרגיה רוחנית יותר גבוהה. כלומר, דווקא איפה שמשהו מפריע לך, סימן ששם צריך לחקור. כן, הרבה פעמים אנשים אומרים, תשמע, יהדות אני מאוד אוהב. המורה נבוכים זה מאוד מעניין. אמונות ודעות של רב סעדיה גאון, משהו. ספר העיקרים, זה מאוד מעניין. כן, ומה עם הכוזרי? אין, מעדיף לא לדבר על זה. נכון? זאת אומרת, מדוע לא רוצים לדבר על הכוזרי? באוניברסיטה הרי שונאים את הכוזרי, אומר הרב ציודה. בגלל שהוא מדבר על מה שלא נעים לדבר עליו. זה גזעני, גוש אמונים כזה, מתנחלי. כן? לא רוצים לדבר. אבל אם אתה לא רוצה לדבר, זה סימן שפה הייחודיות של השיטה, אז שם אתה צריך להעמיק. אותו דבר לגבי השמעיות. שכליות כולם מבינים, המוסר של היהדות אחלה, חבל על הזמן המוסר של היהדות, דאגה לגר יתום ואלמנה, משהו. ומה אם לא טבע של גדי בחלב אמו? מה אם איסור חלב ודם? טוב, זה לא, נדבר אחר כך, לא עכשיו. כן, כלומר, מדוע? בגלל שאתה מרגיש שזה לא מסתדר עם התמונה הכוללת. אבל אם זה לא מסתדר, סימן ששם צריך לחקור. מובן מה שאני אומר? בבקשה. כן, בבקשה.
קשה להבין את החלקות. אני לא יודעת לשאול את זה, אבל בגלל שהעולם יש פה אידאה דתית, אבל אנחנו מוכנים להשפיל את עצמנו במסגרת ש...
לא, לא, האידאה הדתית, זה אנחנו המצאנו אותה. בבית שני. זה נגיד, זה מה שיש. זאת אומרת, ודאי שהיה יותר טוב המצב של בית ראשון, ובכלל ימי המדבר, שהאידאה האלוהית העירה בתוך האידאה הלאומית. אבל העולם יידרדר. יידרדר מכל מיני סיבות. האם הידרדרויות זה לא בר ניצול? לפי השיטה של הקדוש ברוך הוא בהשגחה היסטורית, הוא משתמש בכל הנפילות כדי להעלות משהו. אז עכשיו, באידאה הדתית, אפשר לומר, יש הרבה דברים חיוביים גם שצמחו. הרבה דברים התבררו דווקא בגלל החשיכה. אז חבל להפסיד אותם. מובן מה שאני אומר?
סוכה בתפילין זה ישר
בשימים, מה זה?
סוכה
ותפילין, כן. זה שימי, התפילין זה שימי בגלל ש... אלמלא שזה כתוב בתורה, לא הייתי יודע שזה טוב.
אבל יש לזה טעם בתורה.
יש טעם בתורה, אבל אז זה על הגבול. אז אולי תצטרך לעשות חלוקה לשלוש. כן? כמו, לא, זה נכון. יש כאלה שחילקו את המצוות לשלוש. זה כתוב מפורש בתורה, שישלחה בנך מחר למור, מה העדות והחוקים והמשפטים. משמע שיש שלושה. אז חוקים אנחנו מבינים זה השמעיות, משפטים זה השכליות. מה זה עדות? זה מצוות שבאות להעיד על עובדה היסטורית, כגון הנחת תפילין או סוכה. בסדר? אז יש חלוקה כזאת. מובא בפירוש הרשב"ץ להגדה של פסח. אז זה לא סתם מה שאתה אומר. בסדר? יש פה שאלה. האם מצוות שכליות צריך שיהיה בהן צד קטן של שמעיות, כלומר צד שלא מובן למרות שזה שכלי לגמרי? למה להתעקש? האמת היא שזאת המציאות. כלומר, גם בלא תרצח יש צד שמעי. למשל, אסור לרצוח, זה כולם מבינים, אבל מה נקרא לרצוח? צריך פה הגדרה, צריך קריטריון. כן, הפלה זה רצח או זה לא רצח? באיזה שלב של התפתחות העובר? צריך לקבוע איזשהו קריטריון. המתת חסד, תרומת איברים, צריך איזושהי הגדרה. אתה אומר, אותו אדם מת. בוא ניקח את האיברים שלו. מי אמר לך שהוא מת? המוח שלו כבר לא מתפקד. המוח לא מתפקד, יש מוות מוחי. אבל הלב שלו עדיין פועם. אז זה נקרא מת או לא נקרא מת? נחלקו בזה הרבנים כידוע, נכון? אז צריך החלטה. אתה רואה שפה, אם אתה הולך לפי כיוון אחד, אתה רוצח. לפי הכיוון השני, אתה מנעת הצלת חיים. צריך להחליט. אז זה ברור שיש פה... עצם זה שצריך לקבוע קריטריונים, זה יסוד שמעי שבשכלי. הרמב״ם אמר, זה ההבדל בין הטעם הכללי של המצווה לבין פרטיה. לכן אומר הרמב״ם, על הפרטים אני לא רוצה שתשאל שאלות. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, אל תשאל אותי מדוע בקורבן מוסף של ראש חודש יש שבעה כבשים, בגלל שאם היו שמונה, גם אז היית שואל. ככה אומר הרמב״ם. טוב, בזה הוא רחוק מאוד מן המקובלים, אבל... בכל זאת, יש יסוד כזה. טוב, אז נאמר, לפי הרמב״ם אתה צודק, אתה השואל, באמת יש יסוד שימי בשכלי. לפי המקובלים, גם לפרטים יש משמעות, הייתי אומר, טעמית. לא יודע אם שכלית, אבל יש טעם לדברים. טוב. לאחר שהאורגן הרוחני כולו, עם הרגשותיו הנפשיות והגופניות, מתקשרים עם ההשפעה הכללית הזאת. דיינו, פה הרב מצפה לאיזושהי מהפכה מנטלית, כן? שבני אדם יתפסו את מצוות התורה בהקשר אחר לגמרי מאיך שהם יתפסו עד עכשיו. הדעת מתחוללת יפה לדעת שכל יחיד ויחיד מצטרף הוא אל הכלל כולו. וכל עובדה ועובדה יחידית של היחיד, עובדה הכוונה מעשה, כן? כל מעשה הוא מעשה יחיד של היחיד, מצטרפת היא להכליל את כלל דרך החיים שלו ואת קביעות אופיו. כן? כלומר, אתה יכול, ואז תשאל, מה עשית היום בשביל כלל ישראל ובשביל כלל האנושות? תגיד, ברכתי בורא פרי העץ. כן? עשיתי מעשה גדול. כן. מתי כל זה קורה? זה קורה כשהאורגן הרוחני כולו, עם הרגשותיו הנפשיות והגופניות, מתקשרים להשפעה הכללית הזאת. זה אולי מתחיל כבר בימינו. זאת העבודה של הדור שלנו. כן? יש עבודה, כלומר אנחנו כאן מופקדים בעצם על עבודה מנטלית רצינית ביותר. כלומר, אי אפשר להסתפק היום בנאמנות בלבד לתורת אבותינו. כן? זאת אומרת, אנחנו חוטאים נגד המשימה שלנו, נגד התפקיד שלנו, אם אנחנו לא נפתח מנטליות חדשה. היה יהודי חשוב בימי התנאים, רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי אליעזר הגדול, שאמרו עליו שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. אבל על אותו רבי אליעזר בן אורקנוס, שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו, אמרו שכשהוא היה מדבר, כשרבן יוחנן בן זכאי, רבו, אמר לו לדבר, אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. והיו מפניו מהירים כל יום מתן תורה. אז תחליט. אם זה דברים שלא שמעתם אוזן מעולם, אז הוא אמר דברים שהוא לא שמע מפי רבו. התשובה היא שזה דברים שרבו אמר. אבל אף אחד לא ידע שזה מה שרבו אומר, ואפילו רבו לא ידע שזה מה שהוא אומר. איך אפשר להגיד דבר כזה? איפה ההיגיון? איך אפשר להגיד שהוא אומר דבר שאפילו רבו לא ידע שזה מה שהוא אומר? פשוט מאוד. כי מה שעובר דרך רבו, כי הדברים שרבו מוסר לו זה לא של רבו באמת. זה דברים שנמסרים על ידי רבו. ולכן יכול להיות שהאדם מוסר ואיננו מבין את המשמעות של מה שהוא מוסר. ולכן בא הדור אחר כך, הוא מפתח את זה יותר, הוא מגלה לרבו מה יש שם. אז זה בדיוק מה שהדור שלנו מופקד עליו. אני יודע שזו משימה קשה ביותר מבחינה רוחנית, זה שבירה של הרגלי חשיבה, אבל אין ברירה. כי השבירה הזאת מוזמנת לא רק על ידי הרב קוק, היא מוזמנת על ידי המציאות. המציאות היא שהעולם השתנה ובני אדם השתנו, והתכנים שעד עכשיו סיפקו את הנפשות אינם מספקים, ולכן אתה מחויב לעשות את השינוי הזה. מי יחנך? אתה. שלום לרב, משמע לפי חובת הלבבות, שער הביטחון פרק ד' ומהאור יחזקאל, אמונה שאין לאדם באמונה שאין לאדם בחירה במעשה. האם יש חיבורים אחרים על בחירת האדם בהרחבה, שמשמע משם שיש בחירה במעשה? כן, זה יפה מה שאתה שואל. כלומר, האם יש, הוא רוצה ספרות על הבחירה החופשית, שואל השואל, נכון? לצערי הרב, אינני יכול לענות על השאלה. לא מפני שהשאלה איננה טובה ואיננה חשובה, ולא מפני שאין לי מה לומר בנושא, אלא בגלל שזה לא הנושא שאנחנו עסוקים בו כעת, ועל מנת לא לשבור את הרצף של תשומת הלב בנושא שאנחנו עסוקים בו, אני מוכרח לדחות את העיסוק כעת בשאלה הזאת. הסבר יפה מאוד. הרב, האם קיים ספר שמסביר את הפסוקים הבעייתיים? לא. אפשר לעשות, הייתי אומר ככה, זה מפוזר בכל הספרות התורנית הקיימת, זו של העבר, זה של ההווה וגם של העתיד. אבל מוזמן השואל או השואלת לאסוף את כל החומר בנושא. דיברנו על זה שיש פסוקים בעייתיים או פסקים בעייתיים. כן? אני לא יודע בדיוק על מה, כי אני הזכרתי כמה דברים שהם בעייתיים, אז אני לא יודע בדיוק למה הכוונה בשאלה, אבל אני אומר, זה בוודאי אחת המשימות החשובות של הדור, זה לעסוק בשאלות הבעייתיות. זה מצווה גדולה, בסדר. אי אפשר שאדם אחד יעשה את זה, אז בואו נחלק את העבודה בינינו. אנחנו עושה רשימה של כל השאלות הבעייתיות, הפסוקים הבעייתיים, וכל אחד ייקח על עצמו לכתוב ספר על אחד מהמקורות האלה. אנחנו נחלק אחרי השיעור, נעשה רשימה. כן, מה אתה אומר? טוב. כן, בבקשה. ההשפעה הכללית זה ייחוד האידאות, כן. טוב, בואו נמשיך. מתגברת אז ההכרה הפשוטה והברורה, שכל מה שהצירוף הזה מביא אליו, הוא חתום ומסומן בחותם אלוהי מלא. ונמצא האור האלוהי חוזר ומאיר על כל יחיד ויחיד בכל עובדה פרטית שלו. והמצוות כולן וכל פרטי דת משה ויהודית ודקדוקיהם, אחרי שהם נעלמים בהמון כליותם באוצר הרוחני של כנסת ישראל, שווים הם ומאירים באור אלוהי גלוי בנשמתו של כל יחיד ויחיד בישראל. טוב, שימו לב, יש פה איזה תיאור כאן של תהליך. אני שייך לנשמה הכללית, אלוהית לאומית, ומתוך כך אני מחויב במצווה פרטית. המצווה הפרטית משתלשלת מן הרעיון הכללי, אז אני מתחיל מן הכלל, זה מגיע אליי. אני מכליל את העבודה הפרטית שלי באוצר הכלל, ככה ממטה למעלה, ומאוצר הכלל שוב מתקבלת השפעה כללית בתוך הפרטיות שלי. זה רצו ושוב כזה, כלל ופרט וכלל ופרט. בסדר? זה אצל חכמי הקבלה קוראים לזה עליית מן, מין נוקבין. כן? זה המושג הזה. אם תרצו, הדימוי זה הדימוי של הטבילה במקווה. כן? אדם נכנס אל המים. זה בעיה. אי אפשר לחיות שם. כלומר, אי אפשר להישאר הרבה זמן. אז יוצאים משם. אז אם זה היה טוב בפנים, למה אתה יוצא? כי מה שהיה בפנים זה היה טוב כדי שאוכל לצאת. זאת אומרת, נכנסתי כדי לשאוב שם כוחות חיים, ומשם אני יוצא חדש. זה חיות, כן, החיות רצו ושוב. כן, זה קשור כל התפקודים האלה של שיבה אל המקור, ושאיבה מן המקור, זה הכל כלול בזה. כן. מה זה? החיות רצו ושוב זה פסוק ביחזקאל פרק א', שכתוב על החיות שהם רצו ושוב, כלומר הם רצים אל המקור ושווים בחזרה. החיות זה מלאכים שם, אבל מזה אנחנו לומדים על כל ישות חיה שלפעמים היא זקוקה להתחבר אל מקור החיים ולפעמים צריכה להתרחק ממקור החיים. מה? לפעמים גם מיוזמתה, כן? אפשר ליזום את השוב. כן? למשל אדם, אני יודע, מאוד אוהב להתפלל. זה רצון, נכון? אבל צריך באיזשהו שלב גם להפסיק להתפלל. זה השוב, נכון? למה להפסיק? בגלל שאם אדם רק יתפלל, הוא ימות. זאת אומרת, שיש, והתורה ניתנה לא על מנת שאדם ימות, אלא על מנת שהוא יחיה. למה הוא ימות? כי הוא יתקלל במקור שלו, מקור החיים. וזה בעצם, שלמה, זה תאווה מיסטית. תאווה מיסטית שהיא באה לשלול את הערך של החיים של העולם הזה. אז זה משהו אחר. יוסף הצדיק, אני לא יודע אם הוא היה מתפלל כל היום, איפה ראית שהוא מתפלל כל היום? זה עבודת השם שלו, זה לא תפילה. התפילה היא סוג של מעמד מאוד מיוחד. בתפילה יש עבודה חווייתית, רגשית, שבה האדם מנותק מן העולם. הרי יש אפילו כלל, העושה תפילתו קבע, אין תפילתו תחנונים. מה זה תפילתו קבע? שנדמת עליו כמסוי. כלומר, כאילו מטלה. והרב קוק מסביר שכדי להתפלל צריך שאדם יראה את העולם הזה כמטלה, כמסע שצריך להשתחרר ממנו. אז כדי להתפלל אני צריך באיזשהו מקום לזרוק מעלי את כל העולם. אבל זה לא טוב לזרוק את כל העולם. זה טוב לתפילה. או? אז אני עולה ויורד. רצו ושוב. לא. לא, לא, יש פה תהליך שנותן משמעות לכל. אמרו חז"ל, זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. מה זה הלחוד הזה? הלחוד הזה בא לומר שהחיים מורכבים כישות אורגנית. יש איברים איברים של החיים. ואם איבר עובר את גבולו, זה על חשבון האיברים האחרים. לא, זאת האמת, מה שאמרתי, זה דברי הגמרא. אז זה לחיות את התורה, אז אתה צודק. זה לא אומר להתפלל כל הזמן. כלומר, תפילה זה סוג מסוים של חיים. זה כמו שלמשל תפוזים, זה סוג מסוים של מאכל. זה שהתפוז הוא מאכל לכל הדעות, זה לא אומר שנקניקיות הן לא מאכל. זאת אומרת, וכשאני אוכל תפוז, אני לא יכול באותו זמן לאכול נקניקיות. אדרבה, אבל צריך לאכול גם תפוזים וגם נקניקיות. זה נכון, לכן יש זמן לכל דבר. כדי לבנות מאכל, משטר אכילה מאוזן. אמנם זה לא המקניקיות שעשו את המאכל לבריא, אבל זה רק לשם ההדגמה. אז אותו דבר לגבי התפילה. התפילה זה אחד מן המאכלים הרוחניים שלנו. זה לא המאכל היחיד. אם הופכים את התפילה למאכל יחיד, זאת התאבדות. והתאבדות התורה מתנגדת, שנאמר, ובחרת בחיים. לא, התפילה לא מתלווה לכל דבר, מצטער. התורה מתלווה לכל דבר, הקדוש ברוך הוא מתלווה לכל דבר. התפילה לא, כי התפילה זה סוג מסוים של חוויה, סוג מסוים של עבודה. להכליל את הכל בסוג אחד, זה להרוג את השאר. ההדרכות של חז"ל שצריך לפעמים להתפלל, וצריך לפעמים לא להתפלל. זה המשמעות של הרצו ושוב. הרי זה מה ששאלת, מה זה רצו ושוב? אז חלק מעבודת התפילה זה השוב. הלוואי והתפלל אדם כל היום כולו. נכון, מסביר הרב בעולת ראייה, הלוואי והיה המצב של השלימות באופן כזה שהנשמה הייתה מתאימה לכל חלקי הנפש. אבל זה לא כך במציאות. לא, יש הבדל בין שאיפה לבין מציאות. אם אדם מתנהג במציאות כאילו האידאל מוגשם, אז הוא חוטא נגד המציאות. זה בדיוק היסוד של מה שאמרו, שההוגה את השם באותיותיו ולא חלק לעולם הבא. למה? הרי זה טוב מאוד השם באותיותיו, י' כ' כ', זה מצוין, בבית המקדש אומרים שם הוויה. כן, אבל הוא עושה כאילו שהעולם כבר במדרגה הזאת. לא? ולכן אין לו חלק לעולם הבא, כי אין לו לאן להגיע. הוא הפך את העולם הזה שלו לעולם הבא. כאילו. זה אשליה. בואו נמשיך. איפה אנחנו? מה?
יש פה אווירה של אין פה בירור בין פרטים. כל פרטי החיים, כל הדתיים שיודעים, מהמקום הזה של מור אלוהי, אין מקום להבדיל איזה פרט ולהגיד הוא טוב או לא טוב. כי החשיבה הדתית אומרת, יש מצוות, הם טובים, לא צריך עכשיו להחליט אותם במור אלוהי.
ודאי שבתפיסה שהרב מדבר עליה כאן, הפרטים צריכים אדרבה להיות מובנים לפי האור הכללי שלהם. דווקא מה שלא טוב זה לנתק אותם. זה מה שנקרא ויהי דבר השם להם, קו לקו, קו לקו, צו לצו, צו לצו, זה הרשם, זה הרשם. כן, זה התלונה של הנביא, שעשו תורה מנותקת מן היסוד הכללי. כן, זה איך הרב ציודה היה אומר, שתיק לך כאן, בק לך שם. כלומר, עוד איזה רעיון, עוד איזה הלכה, עוד איזה דבר מוסר, עוד איזה תפילה, עוד איזה... בלי היסוד הכללי. זה הנביא מתלונן על זה. אפשר הרבה פעמים לקחת...
מה? אז ברור שבין טוב ורע.
טוב ורע זה חשוב.
אני פשוט קשה, למה הרב קוק לא אומר הדת? זה... עזוב את זה, לא. הוא אומר, בוא עכשיו נביא לך
מהלך. מה מפריע לך, לא הבנתי? שהוא מכליל את הדת בחיים?
מפתיע אותי על הביטוי הזה, הדת המשך יהודי. הרב קוק מתייחס אליו בצורה...
אז מה היית רוצה שהוא יעשה?
זה טעות. אנחנו לא דת.
זה נכון שאנחנו לא דת.
אז למה הוא להכליל את זה כדי? למה אנחנו צריכים להכליל...
לא, הוא רוצה להכליל את הפרטיות בכלליות. באמת זה כבר מפסיק להיות פרטי. כלומר, מה שמפריע לך בדתיות זה הפרטיות. הדתיות, ברגע שהמעשים של הדתיות מובנים באור הכללי, זה משהו אחר לגמרי. אני אתן לך דוגמה. דוגמה מודרנית. יש שתי מצוות שנחקקו כחוקים של הכנסת על דעת כל סיעות הבית ללא מחלוקת. זה מפתיע מאוד. וזה שהשפה הרשמית של מדינת ישראל היא עברית. הרי זו מצווה לדבר עברית. איך החברי כנסת האנטי דתיים לא התקוממו נגד זה. וגם זה שיום המנוחה שביתה מעסקים במדינת ישראל הוא השבת ולא יום ראשון. הרי זו מצווה לשבות בשבת. איך לא התנגדו לדבר הזה. זה מנתק אותנו מהעולם הגדול ששובט ביום ראשון, ואנחנו שובטים ביום שבת. אנחנו כותבים בכתב שמימין לשמאל שרוב העולם לא יכול להבין, בעוד שיכולנו לכתוב בשפה משמאל לימין ובכתב אחר ובשפה אחרת. אז מדוע לא מתקוממים נגד החוקים האלה? התשובה היא פשוטה מאוד. בגלל שאם תשאל למשל את שולמית אלוני, מה היא חושבת על זה? היא תגיד, העברית זה השפה של עם ישראל. השבת זה יום המנוחה של היהודים. כלומר, אותו מעשה שנתפס בהתחלה כדתי, בעצם מובן, כלומר, לא איבד את טעמו הלאומי. למשל, אפילו היה יהודי אחד, קראו לו אליעזר בן יהודה, שמעת עליו? הוא אמר, הוא היה יהודי אנטי דתי, קלאסי. והוא אמר שההגדרה של העם היהודי, בכלל של כל עם, זה ארץ ושפה, ולא הדת. יפה מאוד. איזו ארץ? ארץ הקודש. איזו שפה? לשון הקודש. כלומר, החילון היהודי נושא בקרבו את המעצורים של עצמו. אתה מבין אותי? כן.
יש לי מאמר של גרשון שרמה, אני חושב, שהוא כן? אומר שזו סכנה גדולה מאוד לשפה העברית, כי זה מחביא את הניצוץ המשיחי.
כי הוא הבין את זה.
יעשה נזק, הוא אומר בסוף.
ברור, גרשון שולם, הוא בשבילו המשיחי.
בגלל הטעות הזאת.
כן, כן, כן. כלומר, הוא עשה מאמצים אדירים כדי להפריד בין הציונות לבין המשיחיות. כן? יש לו קושי, כי הרי הציונות היא משיחית במהותה. כן? אבל הוא עשה מאמצים גדולים בשביל זה. אבל זה לא יכול להצליח. כן? זאת אומרת, כי זה היה יכול להצליח אם הייתה אלטרנטיבה של חול לזהות היהודית, אבל היא לא קיימת. למשל, באירופה של המאה ה-16 התחיל תהליך החילון עם הרנסנס. מה היה התהליך? התהליך היה שבמקום לכתוב ספרים בלטינית, ספרי מדע וספרי מחשבה וכדומה, התחילו לכתוב אותם בשפה המדוברת. מה זה היה? זה הייתה מרידה בכנסייה. הכנסייה מדברת לטינית, והנה, ההוגים כבר לא מדברים לטינית. עכשיו, מאיפה השפה הלא לטינית? היא הייתה קיימת מלכתחילה. כלומר, הייתה תשתית של אלטרנטיבה. בעם ישראל אין תשתית של אלטרנטיבה. תגיד יידיש. היידיש. היידיש זה טוב לאשכנזים. אתה מבין מה שאני אומר? כלומר, היידיש איננה השפה הלאומית של עם ישראל. היא השפה של העדה האשכנזית. ולכן זה לא יכול להפוך להיות אלטרנטיבה. למרות שברוסיה ניסו, כן?
מה אתה אומר? החלק הלא דתי באומה הישראלית הצילה אותנו. זאת אומרת, השפה...
כן. נכון, נכון.
ברוך השם.
נכון, ברוך השם. לפי זה, כלומר, יוצא שהחלק החילוני של עם ישראל עשה משהו חשוב מאוד.
הציונות.
מה?
על הארץ.
בדיוק, כן. אמר לי פעם אחד אדם בעל השפעה, בעל עמדת השפעה במדינת ישראל, בעל תפקיד ממלכתי חשוב, אני לא רוצה לפרט, שאל אותי, אמר לי, תראה, הייתי מאוד שמח אם יכולנו לדעת שהיהדות היא לאומית ולא דתית, אבל אין לי ראיה לזה. אז אמרתי לו שכתוב על אברהם ועשך לגוי גדול. ממש מבסוט, שינה לו את החיים. כן. טוב, בואו נמשיך. מתגברת אז ההכרה הפשוטה והברורה. אז זה כבר קראנו. כן, בהלך נפש מבהיק. מתגלים הם בתוך העשייה הרגילה, המזון המבריא התדירי לכנסת ישראל, שתמיד חשו טובי האומה את פנימיות ערך ההזנה הגנוז והתמיר שבו. כלומר, אני רוצה להגיד, חכמי הקבלה תמיד הרגישו את מה שאני אומר, רק זה נשאר בתוך הקבלה. איך הם אמרו את זה? הנה, ליחדה, שמה דקודשה בריחו ושכינתה על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל. זאת אומרת, לפני שהמקובל עושה מצווה, הוא אומר לשם ייחוד. הלשם ייחוד בא להסביר את מה שהוא הולך לעשות. אז המקובל אומר, אני לא עושה מעשה פרטי עכשיו, ואפילו לא מעשה דתי. אני עושה מעשה שמטרתו ליחדה, שמה דקודשה בריחו ושכינתה, על ידי ההוא תמיר ונעלם בשם כל ישראל. זה בנוסח האשכנזי של הלשם ייחוד. מה זה אומר? מה זה קודשה בריחו? האידאה האלוהית. מה זה שכינתה? האידאה הלאומית. ההוא תמיר ונעלם, האיחוד של שתי המגמות. בשם כל ישראל. מובן? אז הוא רוצה שזה לא מעשה פרטי. כן, בבקשה. המקובלים אומרים לשם ייחוד, כן. יפה, זו שאלה יפה. לכאורה, זה מיותר על לשם ייחוד. הרי הוא כבר חי את זה, אז מישהו צריך להגיד את זה.
נכון?
מה?
מכניס אותו למסגרת, כאילו.
מה צריך להכניס אותו למסגרת? הוא חי את זה, זו השאלה של אבישי. המקובל הוא כבר חי את כל הדברים האלה, אתה צריך שיגיד. זה כמו שאתה אומר. כן, יש זה גם לכאורה. אתה אומר, נגיד, אתה תברך בורא פרי העץ, אומר, אני עכשיו עומד לקיים מצווה דרבנן, לברך ברכה ראשונה. ברוך אתה. אתה עושה את זה? לא עושה. כן, אז השאלה ששואל אבישי, למה המקובלים עושים את זה? אז יש בזה שתי תשובות. תשובה ראשונה, הם עושים את זה כי הם רוצים לשתף גם את הדיבור בזה. זה בשביל, זה בשביל שהדיבור גם יהיה שותף.
זה
ברכה? מה? כשזה ברכה. ואם זה לא ברכה, נגיד הוא הולך עכשיו לתת צדקה. זה לשם ייחוד לפני נתן זה. זה דבר ראשון. דבר נוסף, וגם לשתף ראותה דליבה, יש הרבה דברים בזה. הדבר השני, שזה נאמר באמת בתור תרגול. אבל האריזה לעצמו לא היה צריך את זה.
תרגול?
תרגול. כן, זה שהוא יבין בדיוק מה... אתה יודע, הכוונות של המקובלים הן מאוד מורכבות. אז הוא צריך להגיד זה ככה וככה ופה ושם וזה, אם לא, אז הוא ישכח. כן,
הפרטים הטכניים?
כן, יש הרבה פרטים טכניים שם. כן. למי שלא מקובל? לשם ייחוד לא שייך לו.
נכון? כולם אומרים.
כולם אומרים? תבוא לבית כנסת שלי.
אני יודע שצריך לא אומרים. חוץ מ...
אצלי בבית כנסת?
לא אומרים כלום.
נכון. נכון? לא אומרים לשם ייחוד. למה? כי אנחנו פוסקים כדעת הנודע ביהודה שאין לומר לשם ייחוד.
למה?
למה? בגלל שזה לא שייך להמון. זה הופך את זה לזול. אבל ההמון לא יבין כלום, זה רק ייתן לו איזה מין הרגשה של... זה לא, זה נותן לו הרגשה מגית. זה נותן לו הרגשה של כישוף. זה מה שאתה מבין. ההמון, ברגע שאתה הופך דבר, שהוא מידת חסידות, להנהגה מחייבת לכולם, אתה משפיל את זה, אתה מקטין את זה. כן? כלומר, זה צריך לבוא מתוך עוממות. ולכן הנודע ביהודה אסר לומר את אלה שם ייחוד. הרב קוק באולטריה התיר לומר לשם ייחוד, לא חייב. ברגע שזה הופך להיות חובה, זה אוטומטי, זה מאבד את כל המשמעות שלו. זה רק מאריך את זמן התפילה. מה?
לא למדת במרכז הרב?
אני למדתי במרכז הרב. כן, למדתי במרכז הרב. כן. עכשיו, יש גם הלכה חוץ מזה. עכשיו, אז לכן, אנחנו נוהגים להלכה, כדעת יהודה שלא לומר. אני לא בא להגיד שמי שאומר על פי הוראת רבותיו הוא לא בסדר. אני רק בסוכה את ההיגיון שיש מאחורי הדברים האלה. כן, לכן, אם תבוא, כמו שאתה יודע, בבית כנסת שלי, לא אומרים לשם ייחוד. אני לא מרשה. כן, הלאה. מי שרוצה להגיד בינו לבין עצמו, בבקשה.
הם מסתמכים בעיקר שהם מצוות צריכות כוונה. בעיקר, זה שלהם מצוות
צריכות. טוב, בסדר.
הרב מתנגד למקווה בערב שבת?
מה זה?
הרב מתנגד גם למקווה בערב שבת, כשגם דבר
חצות בצמיתה לעבוד כזה. אני לא נגד מקווה בערב שבת. כי מקווה בערב שבת זאת הנהגה טובה. בסדר? עכשיו, אני נגד זה שזה יהפוך להיות חובה. חובה להתבול בערב שבת? לא. לא שמענו. תסתכל ברמה, בהלכות ראש השנה, הוא כותב שנהגו ערב ראש השנה כל העם לטבול. משמע שאם זה לא ערב ראש השנה, או ערב יום כיפור, לא נהגו כל העם לטבול. כן. כל הרעיונות היותר טובים ויפים. אין דשא שאפילו שאלה אם מותר לטבול בשבת. אין מחלוקת בפוסקים, אם מותר לטבול בשבת. כן. ומעניין, אחד מגדולי הפוסקים בצפון אפריקה, רבי יהודה עייש, אמר שאסור לטבול בשבת. אבל הוא אומר, אחרי ששמעתי שהמקובלים בירושלים טובלים בשבת, אז אני ביטלתי דעתי. דיברתי על גברים. כן, בבקשה.
מאוד אולי לא שייך לזכור, אבל קיבוץ אשכנזי קירת צבי הייתה בריכת שחייה בשבת עד 1960 כשלא היו מזגנים.
יפה.
היה היתר מערב, סתם דרך אגב.
היה היתר מערב?
מערב של הקיבוץ.
כן? אני רוצה לקבל פרטים על זה. טוב, נדבר.
אין בעיה, בכבוד.
טוב.
מתי מעמד, אבל חבל
הרב.
מה שאתה רוצה,
טוב.
זה היום
דבר חבל. טוב. כל הרעיונות היותר טובים ויפים. הרי, שוב שלום. איך ומתי אפשר לקבל תשובה מהרב על השאלה ששאלתי בקשר לחובות הלוות ואור יחזקאל ולמקורות? תודה. אפשר לקבל תשובה כשזה יהיה או הנושא של השיעור, או שתתקשר אליה, או תשלח לי מייל, או תפגוש אותי, או תשלח לי מכתב. אבל ברור שאני לא יכול באמצע השיעור לענות על שאלה שאיננה הנושא של השיעור. זה הכל. מה? יש פה עוד שאלה? בוקר טוב. בזוהר כתוב שלשם ייחוד נועד לייחד את מה שאני מתפלל או לומד. שיהיה לשם בלי יניקה לחיצונים. זה נכון. טוב. כל הרעיונות היותר טובים ויפים, המעודדים ומחזקים, מוצאים אז את כל בסיסם הנהדר במזון המעשי הטבעי הזה, הנותן כוח וחיים בנשמת האומה ולכל בשרה מרפא. ומתוך כך, זרם החמדה להתקשרות במקום החומרי המעשי, שכוח החיים גנוז שמה לאומה לדורות עולמים בארץ ישראל, דיינו הציונות, הולך ועולה ומתגבר ויוצא לפועל ברוב הדרת קודש. כלומר, מה שאומר לך הרב, הציונות המדינית היא קמה בגלל ההשתוקקות לאיחוד האידאות וצירוף כל דת משה ויהודית אל ההערה הכללית. מעניין מאוד, כי הנפשות הפועלות של הציונות לא חשבו כמו שהרב קוק אומר. אבל הוא מסביר להם מה הם באמת עושים. מה זה דת משה ויהודית? זה מושג שלקוח מן המשנה. שהוא מתייחס בדיני כתובה, על אישה שעוברת על דת משה או על דת יהודית. דת יהודית הכוונה מנהגים. כן. כלומר, דקדוקי, דקדוקי, דקדוקים.
מה זה אומר?
למשל, יוצאת וראשה פרוע, זה נקרא עוברת על דת יהודית. כן. כל אותם שזנחו את אור השם ונזנחו ממנו, מפני שעזבו את המזון היסודי שאימו הוא חי ומתקיים, דיינו החילונים, את השמירה המעשית של היהדות ואת הכרת ערכה במובנה יותר נשגב, שהוא המובן האלוהי שמתגלה בנו דווקא על ידה של הפרנסה החומרית הזאת והכרה פנימית בגודל החיותה עלינו, כל אלה ישובו אלינו להשיב לישראל בגלל תחייתו את היהדות המעשית. בכל מילואה והדרה, על ידי ההזרחה האלוהית המלובשת בלבוש הלאומיות הישראלית, המתעלה גם הוא למרומי האידיאליות האלוהית וצביונה הרוחני של האומה, המתעלה ומתבהר ומתקשר להרבות עוז ותפארת מדור דורים, להיות נועם השם עלינו והדרו על בנינו. עד כאן להיום.